סיפור נורא יפה שמראה איך חדשנות נכנסת לתעשייה שאני באמת חושב שהיא הכי מסורתית בעולם. אתה עדיין תראה סטטים שמסטטים את האבן בצורה ידנית, בדיוק כמו שאבות אבותינו ישבו וסיטטו את אבני הכותל.
וזה לא דבר שאתם רוצים לצאת ממנו, נכון?
לא, אנחנו אוהבים את המסורת.
כי זה הסיפור, עבודת יד.
אוהבים את העבודת יד. היה לנו נורא התלבטות על הכניסה של טכנולוגיה, האם זה בכלל אפשרי להכניס טכנולוגיה לענף שמייצר את אותו מוצר שיצרו לא לפני 20 שנה, לא לפני 200 שנה, לפני 2000 שנה.
כנפי צמיחה. הפודקאסט הכלכלי מבית הרשות להשקעות.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.
משקיעות.
משקיעים בתעשייה הישראלית.
כנפי צמיחה.
מגיש עידן קבלר.
איך הצליח מפעל ירושלמי לשלב בין מסורת וחדשנות וגם לצלוח משבר כלכלי? איך הוא הגיע לפה של נשיא ארצות הברית שממש התלהב ממנו, הנשיא לשעבר? וגם האופטימיות והחוש העסקי. איך כל זה עובר מדור לדור במשפחת גרבלסקי, עד כדי כך שזה שאיתנו באולפן היום אפילו מגיע מהראשונים, שלא לומר הראשון מדי בוקר, כדי לוודא שהכל קשורה. שלום, אני עידן קבלר, ואתם על עוד פרק של הפודקאסט שלנו, כנפי צמיחה, מבית הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. והיום איתנו באולפן ארי גרבלסקי, בעלים ומנכ"ל של שיש ירושלים, דור שלישי של יצרני אבן ירושלמית. שלום אריק.
שלום, כיף להיות פה.
ושי קורן, ראש תחום תכנון ואסטרטגיה ברשות להשקעות.
שלום עידן.
אריק, בוא נדבר על העובדה הזאת שעדיין, למרות שהמפעל אצלכם הוא בדם, הוא בגנים כבר שלושה דורות, מאיפה החשק לבוא כל בוקר להיות מהראשונים, אם לא הראשון שבהם, ולהרגיש חיוני?
אתה בטח תדבר איתי ואחרי זה בעוד פוסטקאטים עם תעשיינים, וזה משהו שמאפיין תעשיין, שהוא בא בבוקר לאהוב את מה שהוא עושה, ליצור. ואני חושב שאתה תבין את זה מהסיפור המאוד מיוחד של המשפחה שלי, איך זה התחיל. סבא שלי, אהרון, נולד בכפר קטן ליד קייב, באוקראינה. שהוא בן 16, חטף מכות מהקוזאקים של פטלורה, והוא בא למשפחה שלו ואמר, אני ציוני, אני רוצה לעלות לפלסטינה. והם אמרו לו, בסדר, אתה רוצה את זה, תעשה, אבל לא, אנחנו לא מתכוונים לממן לך את זה, חשבו שזה יוריד אותו מזה. אבל הוא היה ציוני, והוא היה עקשן, ובצד די נועז לתחילת המאה ה-20, לקח את חברה שלו, לימים סבתא שלי, ועלו שני הילדים בגיל 19 ו-20 לפלסטינה, ובטיימינג נוראי הגיעו לנמל יפו בדיוק במאורעות, האונייה לא יורדת, מסתובבת ומורידה אותם באלכסנדריה, ויורדים שני הילדים בלי כלום. והוא מנסה לחפש עבודה ולא מוצא, והיא הילדה המפונקת, ידעה לתפור, הלכה ומצאה עבודה כתופרת, והרוויחה מג'ידה, לירה טורקית אחת. והיא באה אליו שמחה ואומרת, בוא נקנה אוכל או בגד, ואמר לה, לא. את המג'ידה הזאת לא נבזבז אף פעם, כי לא רחוק היום שאנחנו נשב בבית שלנו, במדינה שלנו, ונסתכל אחורה, ונזכור שזה היה כל הרכוש שלנו. ובצורה מדהימה, החזון, שזה חזון ציוני שמאפיין לא רק אותו, את כל הדור שלו, אז זה הצליח. כי הוא בא לירושלים, התחיל לחשוב, בא לישראל, התחיל לחשוב, הגיע לירושלים, ראה את האבן התאהב, ופתח, לא תאמין איפה, ברחוב רמבן, בלב שכונת רחביה, אולי 100 מטר מבית ראש הממשלה, מבית הנשיא,
וואו.
מפעל אבן יהודי ראשון אחרי 2000 שנה, אחרי הורדוס.
שזה מדהים, נזכיר, היום רחוב רמבן, אחד הרחובות האופנתיים ברחביה, בדרך לרחוב עזה, נכון?
נכון מאוד.
בלפור, כמובן, נכון בסביבה מאוד. שם גם.
הוא תפס כזאת עם מקצוענות, סיפור מעניין, שבאו אליו הוואקף המוסלמי, בשנים די קשות, 1936, וביקשו ממנו לעשות את עבודת השיש במערת המכפלה. מקום קדוש לכל הדתות. הוא ירד שם למטה, ללבל של הקברים, ועשה שם את העבודת שיפוץ, ובעצם הוא היה היהודי היחיד במאה ה-20 שירד לשם, ברשות. ואני אוהב לספר את הסיפור הזה, כי תמיד מדברים על חזון. אתה יודע, כמה גבוה היית שם את הרף, את המטרות לעצמך, ותחשוב איזה עוצמה של חזון היה לו, ולכל הדור הזה שהקימו את התעשייה, ובעצם את המדינה הזאת, כמה גבוה הם שמו את הרף, איזה רף של מלהיב, איזה רף של תקווה זה, שהם באים עם מיעוט, עם רוב ערבי, עם מצב מסוכן, והוא אומר, פה אנחנו נקים תעשייה במדינה שלנו, והם הצליחו, וזה דבר שהוא עדיין מאפיין, אתה עדיין יכול למצוא אותו אצל התעשיינים, ועדיין יכול למצוא את זה אצל היזמים החברתיים.
אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, כי התחלת לדבר על המקומות הקדושים, אז אפרופו מערת המכפלה, לכם יש גם קשר לרחבת הכותל?
נכון מאוד. ב-1967, עם השחרור של ירושלים, פינו את רחבת הכותל, וכבר אבא שלי, שהוא כבר הדור השני של המפעל, זכה בכבוד הגדול לעשות את ה... לייצר את, את האבן לרחבת הכותל, כבוד עצום. אנחנו סיפקנו את הרחבה שלה בהמשך, ב-2004 וגם עכשיו, וזה כיף לראות, כי אם תחשוב על ירושלים, בסוף כל של סיפור ירושלים יש איזה חתיכת אבן, עם הכותל המערבי ועם אבן השתייה שיושבת על הר הבית, גם הנוצרים, הסיפורים שלהם נגמרים באבן, אז בעצם אנחנו תעשייה נורא נורא מסורתית, שמספרת סיפור נורא נורא יפה, של האבן הירושלמית, שבגלל זה זה הפך לכזה מותג.
אז כאן נדמה לי ששווה להכניס אותך לדיון שי קורן, ראש תחום תכנון ואסטרטגיה ברשות להשקעות, מכיוון שהסיפור של משפחת גרבלסקי, הסיפור של שי שירושלים ושל האבן הירושלמית, הוא שבניגוד למרבית הפרקים שלנו כאן, שמדובר ביזמים חדשים, צעירים, מבוגרים, לא משנה, וזקוקים לתמיכת המדינה, כאן יש תעשייה מסורתית. כאן יש אנשים שהם מוכחים, הם מוצלחים מאוד, ובכל זאת אתם מסייעים להם, עובדים איתם בשיתוף פעולה, כדי לשלב, הייתי אומר, יצור מודרני, או טכנולוגיות מודרניות, למשהו שהוא די מפעם.
כן, בישראל יש תעשייה מדהימה, יש אנשים מדהימים ויש חדשנות כמעט בכל תחום, אבל עדיין שבוחנים את זה ברמה העולמית, אז רואים שישראל נמצאת מאחור בפריון התעשייתי, נמצאת מאחור בערך המוסף למשרה, וזה משהו שרשות ההשקעות שמה לעצמה לקדם ולדחוף קדימה, להכניס את ישראל עמוק לתוך התעשייה הרביעית. היום אנחנו מדברים על רובוטיקה מתקדמת, על העלת הפריון על ידי גורמים טכנולוגיים מתקדמים, טכנולוגיות של המידע, הכנסה של האינטרנט לתוך המפעלים התעשייתיים וחיישנים מתקדמים, בקרים מתקדמים, וכל הדברים האלה משתלבים בתוכניות סיוע חדשניות שהרשות מקדמת בשנים האחרונות, ורואה את זה כחזון לעתיד, העלת הפריון בתעשייה, זה משהו שידחוף את התעשיות המסורתיות, שאולי נמצא טיפה מאחור, על מנת להשוות אותם לאי-טק שמדברים עליו כל הזמן, ובאמצעות המסלולים החדשים שעכשיו אנחנו מכניסים, אנחנו בטוחים שנצליח להוות דוגמה לעוד הצלחות כמו שיש ירושלים.
השאלה, אריק, האם מפעל שלכם כה מבוסס עדיין זקוק לעזרת המדינה?
זו שאלה טובה, מה שיפה פה זה האינסנטיב, ואני אתן לך שתי דוגמאות ממש יפות, שאני ממש מקווה שמפעלים מסורתיים ששומעים לי, אולי זה ידחוף אותם קדימה ונרגיש שעשינו משהו בפודקאסט הזה. דוגמה ראשונה שאנחנו כבר היינו מפעל מבוסס, עשינו פרויקטים נורא יפים בארץ, בית המשפט העליון ומשרד החוץ, ופתאום השוק נפתח ליבוא, ונכנסה לפה תחרות של מוצרים מאוד מאוד זולים ממדינות שלא משלמות, לא ארנונה ולא ביטוח לאומי כמו שלנו, ולא שכר מינימום ולא מיסים. איך תתחרה? אין לך שום סיכוי. במדינת ישראל אתה לא יכול לעשות תעשייה שתתבסס על מחיר זול, זה בלתי אפשרי. ואנחנו באנו הדור השלישי עם הרעיון לעשות ייצוא של אבנים. הלכנו למשרד התעשייה, והצגנו להם את הרעיון הזה, והם אמרו, אני זוכר, ישבתי עם אבא והוא אמר לו, אדון גרבלסקי, אתה רוצה להגיד לי שתיקח אבנים, תשים על קונטיינרים ותשלח לאמריקה? ואבא שלי אמר, כן. ואז אמרו לו, לך הביתה, תבוא אלינו עם סיפור יותר טוב. אבל אנחנו האמנו, אתה יודע, בכלל אנחנו, זה גם מאפיין תעשיינים, אותי גם מאוד באופן אישי. אני, אתה יודע, שאומרים אי אפשר, יש אנשים שזה מחבא אותם, אותי האי אפשר, מדליק. וחזרנו עם תוכנית יותר מפורטת, ולזכותם יאמר שהאמינו בנו, וכאן אני חוזר לך, כי המדינה נותנת לך שני דברים טובים, נותנים לך עוד איזה תמריץ של סיוע, והם נותנים לך דדליין, והדדליין הזה דוחף אותך לעשות את הצעדים שאולי לבד לא היית עושה. והתחלנו לאט, המצאנו את הרעיון לקרוא לאבן ג'רוזלם סטון, למרות שלא כולם ממש באה מירושלים, זה בא מכל ישראל, ממצפה רמון עד הגליל. ובצורה די מדהימה הצלחנו, והיום אני אגיד לך, אם תרשה לי שוויץ קטן, שאין היום עיר גדולה בעולם, שאין בה בניין מחופה באבן ירושלמי, וכל פרויקטים נורא יוקרתיים, כמו המטרופוליטן מיוזיאום בניו יורק, או הטראמפ טאוור בשיקגו, או המשרדים של HBO בסנטה מוניקה בקליפורניה. הכל זה שהאמינו אותנו ודחפו אותנו לעשות ייצוא.
זה כמו קרח לאסקימוסים, נכון?
ממש ככה. אנחנו מייצאים אבנים לאיטליה, מולדת השיש. שבא מרצה שיש לו איזה פיתוח טכנולוגיה, אז הקהל לפעמים חושב, זה בלתי אפשרי בשבילי, יש פה איזה גאון. אבל כשהם רואים אותי, הם רואים, בוא, אם הוא מייצא אבנים, אז בעצם אפשר לייצא כל מוצר, צריך לתכנן נכון, למתג נכון, לשווק נכון, ואני חושב שזה קריטי לכל תעשיין שלו עוד פתח, עוד שוק של ייצוא.
באבן שלכם, אריק רבלסקי נישאה בפיו של נשיא ארצות הברית לשעבר.
And it's beautiful, by the way, Jerusalem stone, one of my favorite stones.
זה סיפור מאוד נחמד, הרי דונלד טראמפ לפני שהוא היה נשיא, הוא היה יזם נדלן מהגדולים בארצות הברית, והוא בנה את הטראמפ טאור בשיקגו, אחד הבניינים הכי מרכזיים בשיקגו על הנהר, והוא לקח משרד אדריכלים מאוד יוקרתי שרצה אבן עם טקסטורה חתוכה בעיגול, שהיה להם מאוד קשה למצוא בעולם מפעלים שעושים כזה דבר, והם בחרו בנו, והיה לנו כבוד לעשות את הפרויקט הזה לסביעות רצונם, גם של האדריכלים וגם של היזם. לימים הוא נהיה נשיא ארצות הברית, והוא פתח את השגרירות, העביר את השגרירות לירושלים, ובנאום הפתיחה הוא כתב, הוא אמר, it's open על השגרירות, and it's beautiful, Jerusalem stone is one of my favorite stone, כאילו המותג שאני, אני ואח שלי, חנה נמצאנו, בציטוט של נשיא ארצות הברית, זה היה כזה התרגשות, כזה כבוד עצום.
מה שמביא אותי עכשיו אליך, שי קורן, איך כל זה מתחבר ליצור מתקדם?
בשנים האחרונות מפעלים כמו המפעל של אריק, רשות ההשקעות תמכה בכ-400 מפעלים כאלה, עם מענקים בסך של 300 מיליון שח, והמיוחד במסלול, מסלולים של הפריון והייצור מתקדם, זה שמעבר להשקעה הפיזית במכונות וציוד, הרשות זיהתה שיש מרכיב מאוד חשוב שלא מדובר עליו, זה מרכיב ההון האנושי ומרכיב המצוינות התפעולית. אז היא החליטה לתת גם מענק עבור השקעות בתחומים האלה. כלומר, לעודד לא רק רכישה של הציוד עצמו, אלא גם סיוע לתוכניות הכשרה של עובדים. ברור שעובד מקצועי יתרום רבות לחברה ולהטמעת אותו ציוד ייצור מתקדם. לעודד חדשנות בפיתוח של מוצרים חדשים, החל מאריזות חדשניות ועד חדשנות תהליכית. וגם כל נושא של מחשבה של איך להפוך את קו הייצור ליעיל יותר.
כנפי צמיחה. מבית הרשות להשקעות. רוצים לשמוע עוד על מסלולי הסיוע של הרשות להשקעות עבור התעשייה הישראלית? דברו איתנו. וואטסאפ 055-972-7071.
אריק, מה זה חדשנות בשבילך בתחום שלך, אפרופו מה שמענו משי עכשיו?
אז זה סיפור נורא יפה שמראה איך חדשנות נכנסת לתעשייה, שאני באמת חושב שהיא הכי מסורתית בעולם, כי תחשוב עידן, אצלנו, אם תבוא אצלנו למפעל ואתה מוזמן, אתה עדיין תראה סטטים שמסטטים את האבן בצורה ידנית, בדיוק כמו שאבות אבותינו ישבו וסיטטו את אבני הכותל. לא השתנה כלום. אני לא חושב שאתה תמצא עוד תעשייה, אפילו קרובה לזה בעולם שעוד...
וזה לא דבר שאתם רוצים לצאת ממנו, נכון?
לא, אנחנו אוהבים את המסורת.
כי זה הסיפור, עבודת יד.
את העבודת יד, אוהבים את המסורת, ובשביל זה האמת, היה לנו נורא התלבטות על הכניסה של טכנולוגיה, האם זה בכלל אפשרי להכניס טכנולוגיה לענף שמייצר את אותו מוצר שיצרו, לא לפני 20 שנה, לא לפני 200 שנה, לפני 2000 שנה. ובייחוד בשנים האחרונות, מה שדיבר שי על תעשייה דור 4, נכנסו מכונות שהתחלנו לראות אותם, הרגשנו אותם, והתחלנו לחשוב איך זה יכול להתאים לתעשייה שלנו. אח שלי שמנהל איתי את המפעל, ששותף שלי, תעשיין אלוף, מנהל את הייצור ביד רמה, זה כל מה שהוא חושב עליו כל הזמן. תגיד, עידן, אתה, על מה אתה חולם? בטח אתה חולם על ספורט בלילה.
לא אנשים, רק, לא רק. אנשים, אגב, תתפלא. אני, התעשייה שאני אוהב היא תעשיית השידור.
אז הוא, אח שלי, הוא חולם בלילה על מכונות מתקדמות לאיבוד אבן. התחילו לצאת המסלולים האלה שגם המדינה דוחפת אותך להיכנס לזה, וגם התאחדות תעשיינים דוחפים את כל חברי ההתאחדות להיכנס לטכנולוגיה. ופתאום נפלה לנו הזדמנות שראינו את התוכניות של המבנה המדהים של הספרייה הלאומית בירושלים. הספרייה הלאומית עוברת מהמשכן הישן שלה באוניברסיטה העברית, למקום נורא מרכזי בין הכנסת למוזיאון, והם לקחו אדריכלי על, משרד הרצוג דמירון משוויצריה, שהחליטו לעשות מבנה יוצא דופן, שבו כל חתיכות האבן לא תהיה בהם אפילו חתיכה אחת, שהיא לא ריבוע ולא מלבן. כולם יהיו במין צורות משונות כאלה.
וואו.
שלעשות את זה בצורה ידנית, זה על גבול הבלתי אפשרי. וביום שראינו את התוכניות האלה, אמרנו, זה ההזדמנות שלנו, ובמקביל, קיבלנו את ראינו את התוכניות של הייצור מתקדם, שאמרתי, עוד פעם, זה אינסנטיב, באה המדינה ואומרת, אנחנו נותנים, משתתפים איתך בעלות, אבל נותנים לך דדליין לעשות את זה. והלכנו לשם. ואתה דיברת קודם על הייטק ולואו-טק. תחשוב מה זה הייטק. אדריכל כותב תוכנית בתוכנה שנקראת אוטוקאד, שולח אלינו קובץ DWG, הקובץ הזה נכנס אוטומטית, בלי יד אדם שנוגעת בו, למכונת חיתוך, המכונה מצלמת דיגיטלית את הפלטה, חותכת אותה בצורה, ועם עזרה של רובוטיקה מורידה אותה. זה פשוט דבר מטורף לתעשייה כזאת עם מסורתית, ובשביל זה אני אומר, אני לא אוהב את החלוקה בין הייטק ללואו-טק, אני חושב שמה שנשאר היום זה הייטק, שזה תעשייה טכנולוגית של מוצרים טכנולוגיים, ותעשייה מסורתית שמייצרת מוצרים מסורתיים, אבל בשיטות של הייטק. אנחנו גם הייטק היום, ואני מזמין אתכם וכל אחד ללכת בירושלים היפה, כן, ירושלמי גאה, ולראות את הבניין המדהים הזה, ולראות איזה יופי, איך נראית טכנולוגיה שנכנסת לעולם מסורתי. היום זה או שמפעל שהולך לטכנולוגיה וצומח, או מפעל שנסגר. עכשיו, אני גדלתי בבית שהמפעל היה הבן המועדף, כן? בשבילי שאני רואה מפעל שנסגר, זה כמו בן אדם שמת. ואני ממש קורא לכל חברי התעשיינים, שאני הכי אוהב את התעשיות הקטנות, העסקים המשפחתיים, הקטנים, השותפים, אלה שקמים לעבודה עם האבק על הנעליים. אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, תכניסו את הטכנולוגיה לכל ענף שלכם, וקל וחומר, אם יושב לידי בן אדם נחמד, שמוכן לממן לכם 20 או 30 אחוז מההשקעה, תנצלו את זה.
שי, אז איך אתה באמת עושה את זה ככה יותר מפתה? מה הפרוצדורה?
כמובן לא מכיסי, מכיסי המדינה וכספי המיסים של, של אריק. פרוצדורה פשוטה ביותר. סוף סוף יש מישהו שנותן כסף. אנחנו מגיעים לתעשיינים ואנחנו שומעים תמיד על תלונות על רגולציה ובירוקרטיה ובעיות. והנה פה באמת יש פה גורם שעוזר ומעוניין לעזור וגמיש גם לשמוע את התעשיינים. אז בפשטות מאוד נכנסים לאתר של הרשות להשקעות, אם זה בתחום של עסקים שעונים להגדרות של הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם ולא עומדות בחוק לעידוד השקעות און, יש מסלול מיועד לעסקים אלה, ההשקעה המקסימלית שם היא עד 10 מיליון שקלים למרבית העסקים, יש גם, אפשר גם להגיע עד 20 מיליון שקלים בתנאים מיוחדים, וסיוע שיכול להגיע עד 30% מענק. הפרוצדורה היא מילוי תפסים, לאחר שהבנו וקראנו שאנחנו עומדים בכל התנאים, מתחייבים שם גם לדדליין כמו שאריק ציין, וגם למספר מדדים של העלאת הפריון במפעל, ויכול להיות גידול במחירות, גידול בעלות השכר, כל מיני מדדים שאנחנו מאפשרים לחברות להציג, ולהראות שהם באמת הצליחו בתוכנית שלהם להעלות את בסופו של דבר את הפריון.
שוב, יש משהו בחיבור הזה של תעשייה ויצירה שמחזיר אותך לתחושה שאתה צריך להחזיר לקהילה. דבר ראשון, תמיד צוחקים עליי שאני גם תעשיין, גם ירושלמי וגם אוהד הפועל, אז כל בוקר אני קם ומוקף אנשים מיואשים. אני דווקא מאמין שכל הדברים האלה הם הזדמנות. אחד הדברים הכי יפים בתעשייה זה החיבור האנושי. זאת אומרת, אנשים אצלנו במפעל, תתבות תראה, יהודים וערבים עובדים ביחד, יש לנו חיבור מאוד יפה עם תעשיינים ברשות הפלסטינאית, אולי הגשר האחרון שנשאר בו יהודים ופלסטינאים עובדים בצורה יומיומית ביחסי עבודה טובים. חרדים וחילונים, עולים חדשים עם ישראלים ותיקים, זה עובד. לפעמים אומרים לי, למה אתה אופטימי? אתה אידיוט? אבל אני אומר להם, תקשיבו, בחלקת אלוהים הקטנה שלי, ובמפעלים דומים שלנו, בתעשייה שאני מסתובב, אני מראה שזה עובד, זה יכול לקרות ביחד.
תגיד, ומה החלום שלך עכשיו? אתם דואגים להיות רלוונטיים, גם אם זה לא האבן הירושלמית במובנה התנכי?
בדיוק. זאת אומרת, האם אתה יכול לקחת מוצר שהוא בין 2,000 שנה, ולהפוך אותו למוצר מודרני? ובשביל לעשות את זה, עשינו שיתוף פעולה עם אחד המוסדות הכי מוצלחים בירושלים, שזה בצלל. בייחוד הלכנו לא לאדריכלות, הלכנו לעיצוב תעשייתי. אני חושב שזה מוסד שמוצאים מעצבים ברמה בינלאומית, והם נתנו להם משימה, תיצרו מוצרים מאבן ירושלמי מודרניים. והדברים שהם עשו, העיצובים שהם עשו, הם פשוט יפהפיים, וזה עזר לנו בשיווק שלנו, של להראות שאנחנו מייצרים מוצר מסורתי, אבל בעיצובים מודרניים.
שי, בוא נחזור אליך. איך באמצעותכם אפשר להישאר רלוונטי?
אחד הדברים שבאמת רשות ההשקעות שמה לה למטרה, זה להיות רלוונטית, להמציא כל הזמן מסלולים חדשים, למנת לסייע לתעשייה, בדו-שיח עם התעשיינים. יש מנהל רשות חדש, זיהה באמת את הצורך בגידול בפריון במשק, ואיך לא להגדיל עכשיו עוד מועסקים במפעלים ברמת שכר נמוכה, אלא לדחוף קדימה, להשוות את מי שנשאר מאחור, את התעשייה המסורתית, לקדם אותה, ולראות אילו התאמות אפשר לבצע במסלולים, על מנת להטמיע גם שמה טכנולוגיות של ייצור מתקדמות. דוגמה כמובן לכך נמצאת פה באולפן עם אריק, אבל דוגמאות רבות נוספות נמצאות בתעשיית המזון, הכימיה, המתכת, שמספיק לפעמים התמה של מכונה מתקדמת אחת, או שיפור תהליכי אחד, על מנת לגרום למהפך שלם בקו היצור.
את יכולה לתת לנו עוד דוגמאות בהקשר הזה?
ראינו לפעמים אפילו שרובוט של אריזה יכול לפתור פקק שלם בייצור במפעל מזון, ששלושה אנשים עבדו בעבר על להרוס בפשטות את המוצרים לתוך אריזות. היום אותו רובוט גם הורס את המוצרים, גם מתייג אותם, גם דואג כבר לשילוח של המוצר, ומתוך פקק שהמפעל זיה, התמיע את אותו תהליך. זה יכול להיות הכנסה של הדפסת תלת מימד, על מנת ליצור פרוטוטייפים, של דגמים בעלות זולה, ולאחר מכן לנסות אותם ולראות את ההצלחה שלהם. זה יכול להיות הכנסה של בקרים, מצלמות וחיישנים שסורקים ומזהים פגמים בתהליך הייצור, מה שמפחית משמעותית את הפחת, מזהים לפעמים חתיכות מתכת וחתיכות אחרות שנמצאות בתוך קווי הייצור, ומונות השבתה של מכונות בזריקת פסולת של מוצרים שיוצרו במהלך יום שלם. כל הדברים האלה הם בלב ליבה של התעשייה הרביעית, והיום אנחנו כבר מדברים על התעשייה החמישית, איך גם ה-well-being של העובדים, איך איכות הסביבה, איך השילוב בין האדם למכונה ייכנס בעתיד.
אז איך השילוב בין האדם למכונה? זאת אומרת, איך ייראה מפעל העתיד בלי בני אדם?
לא, להפך. דווקא אנחנו מדברים היום במהפכה החמישית על שילוב של אנשים באמצעות איך ההטמעה של הבינה המלאכותית תשתמש בהון האנושי המקצועי, על מנת לקדם אותו, על מנת לתת לו איכות חיים יותר טובה בתוך השטח התעשייתי.
אריק, אז דבר איתי ככה לקראת סיום אולי, גם בטיפ שיש לך ליזמים שמנסים להתחדש, וגם מבחינת החלום הפרטי שלך, המפעל שלך.
הטיפ שלי מורכב בדיוק מהשלושה נושאים שדיברתי עליהם. לעשות חזון, לשים יעד שהוא עם רף גבוה, שהוא מלהיב, שאנשים אחרים יגידו לך שהוא בלתי אפשרי, שהוא ידחוף אותך קדימה, לא לפחד להרחיב את השווקים שלך ולנסות לייצא, אפילו אם אתה חושב שהמוצר שלך הוא הכי בסיסי שיכול להיות, זה גם אפשרי, ולהכניס טכנולוגיה, כי בעולם של היום בלי טכנולוגיה, אתה לא תישאר מאחור, אתה פשוט לא תשרוד. חלום? כן, אח שלי יושב עכשיו חולם על המכונה הבאה, אני חולם על ליין של מוצרים חדש. החלום שלי הוא גם חברתי, אני באמת חולם על חזון יותר משותף לכל האוכלוסיות של המדינה הזאת. וכן, החלום שלי גם כירושלמי, שירושלים תהיה החזון לכל זה, כי כל פעם נותנים את ירושלים כדוגמה השלישית, אבל אם החזון שלנו יצליח, כל האוכלוסיות של ירושלים יחיו ביחד ויראו שזה אפשרי, זה יראה את החזון לכל המדינה שלנו.
שי, מילה שלך לסיכום?
קל מאוד להגיש בקשות, תנסו אותנו. תראו אותנו, אנחנו פתוחים, קשובים, בכל אמצעים, אם זה דרך הוואטסאפ, אם זה דרך טלפונים, תעשיינים מוזמנים להגיש בקשות, זה לא קשה, זה לא מסובך, גם אם אתם מורתעים קצת מהמלל והתפסים, יש מישהו שמאחורה שיסייע לכם, ואנחנו איתכם.
ברשותך אני רוצה לחזק אותו, באמת, גם מפעל שאין לו מנגנון גדול, יכול בקלות לקבל את הסיוע הזה, ובאמת, מכל הלב אני קורא לחברים של התעשיינים להשתמש בכלי סיוע האלה.
יפה. אני רוצה להודות לשניכם, אריק רבלסקי, בעלים ומנכ״ל של שיש ירושלים, דור שלישי של יצרני אבן ירושלמית, תודה. שי קורן, ראש תחום תכנון ואסטרטגיה ברשות להשקעות, תודה רבה גם לך.
תודה רבה.
תודה עידן, היה כיף גדול.
וזה היה פרק של חדשנות מעידן האבן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפודקאסט כנפי צמיחה מבית הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. אני עידן קבלר, להתראות.
כנפי צמיחה, הפודקאסט הכלכלי מבית הרשות להשקעות.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.
משקיעות.
משקיעים בתעשייה הישראלית.
כנפי צמיחה.